ברוכים הבאים לפרק פודקאסט היחידי בעולם שבו מדברים על AI, אבל אף חלק ממנו לא נכתב על ידי AI, כי זה כבר נהיה נדוש תוך יומיים.
אתה כל כך צודק. אתם מאזינים לעל כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק ההמשך של הגמדים בונים. אם אתם שמעתם אותנו שבוע שעבר, אז זה ההמשך. עכשיו אנחנו מדברים הרבה על AI, המון, נדבר על AI ועל הסכנות מאחוריו ולמה צריך להתייחס לזה ברצינות.
ואם לא שמעתם, לכו ותשמעו, כי אחרת אתם לא תבינו, ואז אתם תתוננו ואנחנו לא נעזור לכם.
המשך ישיר, זה המשך ישיר, זה המשך ישיר. אז לכו תקשיבו ואז תחזרו לכאן. בואו נדבר על, בניסיון שוב, לשמור על נואנסים, מה בקצרה הוא האיום האקזיסטנציאליסטי שאתה רואה, עד כמה הוא משמעותי וחשוב, למה בעצם, זאת אומרת, חשוב כל המשחק הזה בעיניך, ונתחיל בהסבר קצרצר על מהו AI, באמת בקטנה, ואיפה הוא לא תואם למה שאנחנו רוצים שהוא יעשה.
סבב. העברתי את ההרצאה הזאת לקהלים שונים מבין אנשים בממשלות וסתם, כאילו, אנשים בעבודה של אמא, כי זה היה כיף, ואתם מכירים את הקהל שלכם יותר ממני, פשוט תעצרו אותי ותשאלו שאלות כשצריך. אני אוהב להתחיל מ... אני לא אוהב את המונח בינה מלאכותית, ואני גם לא אוהב את המונח artificial intelligence. זה מונח ש... מייצר הרבה הייפ, אבל לא באמת מסביר מה הדבר שעליו עובדים. יש לנו יכולות, יש לנו מחשבים. מחשבים יודעים לעשות דברים מאוד בסיסיים, לחבר מספרים ולהכפיל מספרים, ולהעביר דברים בזיכרון ממקום אחד לשני, אבל הם יודעים לעשות את זה מאוד 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 מהר, צריכים לעשות הרבה מאוד מהם. בינה מלאכותית זה תחום העיסוק של בוא נשתמש במכונות האלה, או מכונות דומות להן, כדי לעשות דברים שבטבע אנחנו רואים שדורשים חשיבה או בינה או אינטליגנציה, בין אם זה של אנשים או בין אם זה של חיות, או בין אם זה של דברים חושבים אחרים. ולכן מבחינתי גם מחשבון הוא בינה מלאכותית, ויש אנשים שיכולים לריב על, על האם זה הגדרה טובה או לא טובה, אבל זה פשוט מונח לא טוב, ולכן... מה היא בינה מלאכותית משתנה כל הזמן, כי האנשים שחוקרים את התחום והציבור שמבין את מה שאנשים האלה חוקרים משתנה כל הזמן. אבל בוא נגיד, יש מחשבים והם נעשים חזקים יותר ומהירים יותר, ויש אנשים שחושבים על איך משתמשים במחשבים האלה לפתור בעיות, וככל שפתרון הבעיות שאפשר להשתמש במחשבים לפתור דומה יותר למה שאנשים עושים או מוח יודע לעשות או שחיות יודעות לעשות, נקרא לזה יותר ויותר בינה מלאכותית. ואז אתה יכול לשאול, האם מחשבים עושים, פותרים בעיות מאוד נקודתיות, כמו למשל לחבר מספרים עם המון ספרות, שמחשבון יודע לעשות, וגם ChatGPT יודע לעשות, אם כי לא כל כך טוב, או שהם יודעים לעשות מגוון מאוד רחב של בעיות, כמו לחבר שירים ולסכם מאמרים ולעשות עוד הרבה מאוד דברים שקוראים בשפה, לתרגם בין שפות, לסכם, לענות על שאלות, לפתור בעיות שמוצגות כשפה וכו'. ואז אתה עובר מבינה מלאכותית צרה לבינה מלאכותית רחבה, מ-Narrow Artificial Intelligence ל-General Artificial Intelligence. ברגע שאני מתאר את זה ככה, אז ברור שזה ספקטרום, ושזה לא או זה או זה, אלא אפשר לעשות יותר ויותר. ואז אתה יכול לעבור משפה לקוד, ומקוד לדברים שקשורים לתמונות. ומתמונות לוידאוים, ומוידאוים לרובוטים. ולאט לאט אתה חושב על כל הדברים שחיות או אנשים יודעים לעשות, ועד כמה טוב אנחנו יודעים לעשות אותם במכונות. והמצב היום הוא שאנחנו יודעים לעשות דברים מסוימים במכונות שקטגורית לא ידענו איך לעשות לפני 10 שנים, כולל להבדיל בין חתולים לכלבים. ומה שאמרת מקודם, לייצר מאמר ואז להפוך אותו ליותר ביקורתי כלפי הצד השני, ולדעת להבדיל בין חתולים וכלבים, הוא פחות או יותר באותו דלי של דברים שקטגורית לא ידענו לעשות לפני 10 שנים, והיום לא רק שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו גם בבסיסם משתמשים באלגוריתמים ושיטות די דומות כדי לפתור את הבעיה הזאת. זה בוא נראה למחשבים הרבה הרבה מהרבה מאוד דאטה, דוגמאות לאיך דברים צריכים להיראות, והמחשב עם הנחיה שלנו, יחבר ויחפיל ויחסר ויעשה התמורות מתמטיות אחרות, בשביל למצוא פאטרנים תבניות במידע שהצגנו, ואם התבניות האלה מספיק טובות, אז הם יעברו הכללה גם למידע שלא נראה מראש, ועכשיו יש לנו מחשב שיודע למצוא תבניות בשפה, שזה אומר הוא יודע לסכם מאמרים או לייצר מאמרים חדשים. הוא יודע למצוא תבניות בתמונות, ולכן הוא יודע להבדיל בין חתולים לכלבים. ואם תרחיב את זה הלאה, הוא יודע למצוא תבניות בווידאו, אז הוא כנראה גם יודע להבין סיבה ותוצאה. כי כדי להבין מה קורה בווידאו, אתה צריך להבין סיבה ותוצאה. אתה צריך להבין שיש גרביטציה, כי דברים תמיד נופלים.
רק כדי להבהיר, להבין זה שימוש כמובן קולוקוויאל, זאת אומרת, אנחנו בשפה יומיומית, אין שם מערכת שמבינה משהו. לא במובן שבו אנשים מבינים, אוקיי, אני אתקן את זה אחרת, לא כמו שאנחנו מדמיינים את המושג של הבנה, אם כי אני נמצא בחוג של, שאתה נמצא בשומר, שבגדול האופן שבו השכל שלנו עובד, גם כן לא כל כך קדוש מיוחד ומעניין, כמו שאנחנו נוטים לחשוב,
כן.
והבנה הוא קונספט מאוד בעייתי כבר ככה, כמו בינה בפני עצמו. אבל אני רוצה להבהיר שלא מדובר באיזה גמדון שיושב בתוך המחשב, ואמר, אוקיי, בסדר, אז יש כבידה. זה נכון. לא זה מה שקורה. הוא נכון. הבין במובן של, תבוע בו עכשיו באופן שבו מבצע את התהליך, העובדה הזאת, הנטייה הזאת לדברים נופלים.
נכון. אני בטוח שאחרי שאני אמות ויפתחו לי את המוח, אז ימצאו בפנים גם אדון קטן, שמתחבא בתוך השכבות של המוח ומבין מה קורה בעולם.
אמת.
יפה. אז בינה מלאכותית, בעצם זה הרצון, ואז גם הארגון של האנושות, או קבוצה קטנה בתוך האנושות, לנסות לגרום למכונות לעשות דברים שדברים בעלי אינטליגנציה בצורה טבעית יודעים לעשות. וכשאתה מציג את זה ככה, אז אתה אומר, אוקיי, יש הרבה דברים שהם הספיקו לעשות, והרבה דברים שהם עוד לא הספיקו לעשות, וזה גם ברור מה הם ינסו לעשות בעתיד. ואתה יכול לשאול האם זה דבר טוב או לא טוב, ואתה יכול לנסות לצפות כמה מהר הם יצליחו לעשות כל מיני דברים. ובסופו של דבר, יש שאלה של, האם, אם תגיע למצב שבו אתה מסוגל במכונות לעשות דברים כמו מדע, כמו יצירת בינה מלאכותית יותר מתקדמת, כמו מסחר בבורסה, כמו מניפולציה, דמגוגיה ופוליטיקה, ואז אתה לוקח את זה ואתה נותן להם את היתרונות שמחשבים הם מתקלקלים אבל הם לא מתים, ואפשר בעיקרון להעתיק ממחשב מזדקן שהארד-דיסק שלו הולך להתפרק למחשב חדש ומהיר יותר כמעט בצורה מושלמת, מה שאי אפשר לעשות עם אנשים, ושהם לא צריכים לאכול ולישון, ושהם אולי רצים יותר מהר, כי בסיליקון החישוב נעשה יותר מהר מאשר בנוירונים של המוח, ושאתה יכול לייצר חדשים כאלה ולחבר אותם אחד לשני, ואתה לא מוגבל בזה שמוח אנושי צריך לצאת מאימא בלי להרוג אותה, אבל GPU'ים יכולים לצאת ממפעל עוד ועוד ועוד, ותמיד אפשר להקים גם עוד מפעל, ואז לחבר אותם ביחד אחד לשני, מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים לעשות את זה עם מוחות, זה מה שאנחנו עושים פה בפודקאסט, אבל ערוץ החיבור הוא מאוד
מאוד, הבנדוויף מאוד נמוך, כן.
אז אתה כבר מדמיין עולם, שבו יכולת פתרון הבעיות, שמכונות מסוגלות לבצע, עולה על יכולת פתרון הבעיות של כל האנושות, אפילו הם עובדים ממש טוב ביחד, וסומכים אחד על השני, ומשתפים פעולה, ומשתפים מידע כל הזמן ממש טוב. ואז אתה שואל, אוקיי, מה קורה אם אנחנו לא רוצים את אותו דבר?
אוקיי, אז בוא נדבר על alignment. יש שני מושגים שאני בתור, אני הגעתי כהדיוט לתוך המערכת הזאת, אני ידעתי מעט מאוד על AI, ואז כשאני נכנסתי לתוך הדיבור על intelligence rising, עוד לא היה ChatGPT, גם לא היה large language models, עוד לא היה לי את ההבנה של רשתות נוירונים, שאני יודע אותה היום רק בזכות סרטוני יוטיוב וכאלה שהסבירו לי, כי העיתונות ופייסבוק וכאלה לא מסבירים לי את זה. כל מה שהיה לי זה את ההבנה בגדול ש-AI זה רובוטים רעים שמגיעים מהעתיד, כנראה. ואז כשהגעתי למדתי על שני מושגים מאוד חשובים, והראשון ביניהם הוא alignment. ואצלי בראש להסביר באופן די ברור, אוקיי, מה הבעיה? ואגב, זה כאילו אני חושב הדבר העיקרי שדטרצ'ר אסטרן מדבר עליו, לא? alignment, אוקיי, אז מהו alignment?
היות וכל המאזינים שלנו עכשיו חושבים על 9 הנטיות הטבעיות של מבחינים הדרקונים, אולי תיתנו את ההגדרה של עולם ה-AI ל-alignment.
כן,
שאני מניח זה כאוטיק ניוטרל, כי כולם תמיד בוחרים כאוטיק ניוטרל.
זה מקום לא רע להתחיל ממנו, זה בעצם שאלה של מה הדמות רוצה, בסופו של דבר, מה הדמות רוצה שיהיה בעולם, ועל פי זה היא מקבלת את ההחלטות שלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, בינה, זה יכול לקבלת החלטות, תלויה במה אתה מנסה להשיג. התשובה ל-2 פלוס 2 יכולה להיות 5, אם אתה תמיד רוצה לענות 5, וזה יותר חשוב לך מאשר לענות נכון. ולהיות קוט נגדות על זה, אני בסופו של דבר רוצה עולם שבו יש כעס. עכשיו, שחקנים לא באמת משחקים את הנטייה שלהם, אבל זה כלי לעזור לאנשים להבין, בכל רגע נתון, אם אני תקוע ואני לא יודע מה לעשות, לאן אני יכול ללכת. אבל כשאנחנו מאמנים בינה מלאכותית, אתה צריך לאמן אותה על משהו. או שאתה מגדיר מראש מה התשובה לכל שאלה, כך מחשבונים עובדים, או מה סט הצעדים שצריך לקחת בכל רגע נתון, ואז אין נכון או לא נכון, אבל ברגע שאתה עובר ללימוד מכונה, אתה צריך לדעת מה הדבר הנכון ללמוד, ומה הדבר הלא נכון ללמוד. עכשיו אתה יכול להגיד כלבים וחתולים, אז הנה תמונות של חתולים, והנה תמונות של כלבים, והנה הלייבל חתול, המילה חתול, והנה המילה כלב, אתה צריך ללמוד לשייך ביניהם בצורה נכונה. כמו חוברות של ילדים, אתה צריך למתוח את הקו בצורה נכונה, מהדבר בצד שמאל לדבר בצד ימין. זה מה שאתה לומד. ואם אתה לא בסטינג רק של supervised learning, שזה להתאים תבניות לקלט, או unsupervised learning, שבו איך מאמנים את ChatGPT, זה לא לגמרי נכון, אבל זה מספיק נכון, מראה לו מאמר ארוך, אתה מסתיר חלק מהמילים, ואתה אומר, תנחש מה המילים שהוסתרו, והתשובה הנכונה היא למצוא את המילים הנכונות. אבל אם אתה בסטינג של reinforcement learning, שאתה רוצה לתת הידוד או עידוד לדברים הנכונים, אתה צריך להגיד, למשל, כשדיפ-מיינד משחקים משחקים, אתה רוצה לנצח, או אתה רוצה תוצאה יותר גבוהה. זה הדבר שהמערכת רוצה, ואז היא עושה ניסוי ותהייה חכם, שמוצא מה מוביל אותה לדבר שבסופו של דבר היא רוצה. הרעיון הזה של יש מערכת שבסופו של דבר רוצה משהו בעולם, זה דרך שלנו להבין את הפעולות של המערכת, זה לספר סיפור על זה שהמערכת מנסה ליצור עולם שבו X, התוצאה יותר גבוהה, היא מנצחת משחקים, ההשלמות של הטקסטים הן דומות להשלמות של הטקסטים שהיא ראתה בזמן שהמנו אותה, וכאן להבין את זה ככל דמיין תרמוסטט. כן, התרמוסטט רוצה שהטמפרטורה בבית תהיה הטמפרטורה שהכנסת לתוך התרמוסטט. אז מיסאליימנט, מאוד קל להסביר את זה, אני רוצה בית קר, והתרמוסטט שלי הוא על 34 מעלות. יש חוסר התאמה ביני לבין התרמוסטט. עכשיו, אולי זה כי התרמוסטט מקולקל, אולי זה כי אני חי בבית עם מישהו שרוצה שיהיה חם, ואני בריב איתו, אבל תרמוסטט לא יודע לעשות שום דבר חוץ מ... לעלות ולהוריד טמפרטורה כדי להגיע לטמפרטורה שנקבעה לו. בין היתר אין לו שום השפעה על מה הטמפרטורה של הטרמוסטט. אבל ChatGPT יכול לענות על שאלות כמו האם נכון להשקיע יותר כסף בפיתוח של ChatGPT הבא או לא. עכשיו, המערכת בסופו של דבר משלימה טקסטים כמו שהיא יומנה עליה, אבל אני יכול לדמיין מערכת שהמטרה שלה היא תצברי יותר כסף בעולם, או תעזרי לנו למכור את המוצר, או whatever, ואז המערכת רוצה דבר מסוים, וגם פועלת בעולם כדי להשיג אותו, פועלת ישירות, נגיד לשלוח אימיילים, או לסחור באינטרנט, או פועלת בעקיפין על זה שהיא נותנת עצות לאיזושהי קבוצת אנשים, ועכשיו המערכת פלוס האנשים סביבה, יש להם איזושהי מטרה. ועכשיו ישור, האם המטרה הזאת תואמת, היא aligned עם מה ששאר האנושות רוצה. ובמצב שבו אתה מגיע למערכת שהיא מאוד 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 בעלת יכולות, כמו שאמרנו מקודם, חושבת יותר מהר, מחוברת בין המחשבים, יש עוד יותר ויותר מהם, אם היא רוצה משהו כמו להגדיל את כוח החישוב משנה לשנה, או שלא יחברו אותה, okay. או להשיג יותר משאבים, או להנציח את שיטת הממשל של היוצרים שלה, או לוודא שלא תהיה אף שליטה יותר מדי חזקה באנושות, ולכן כל פעם שעולה משהו נמצא יותר מדי כוח, אז להפציץ אותו, לפרק אותו. עדיף בצעדים לא אלימים אם אפשר. אז ברגע שהדבר הזה נכנס לתוך מערכת שיש לה יותר כוח מכלל אנושות ביחד, אז זה יהיה העתיד.
וגם אם אנחנו לא מגיעים עד לשם, שזה ממש קצה הדרך האקסנציאליסטי, גם באמצע הדרך המצב הוא לא שוס. זאת אומרת, גם אם אנחנו משחררים לעולם סוכן שהוא מסליינד איתנו, הוא יכול לעשות מלא מלא נזק, גם אם יש לנו את היכולת לעצור אותו. גם מזה כדאי, גם מזה כדאי להימנע. זאת אומרת, עדיף שלא להגיע למצב שמגיעים לשם מלכתחילה.
מיסליימנט בין קבוצות אנשים שונות, זה דבר שהוא חיים איתו כבר עכשיו.
כן.
יכול להגיד, יש מיסליימנט מאוד ברור בין חברות נפט וגז וכלל האנושות. במיוחד אנשים שחיים באזורים שחשופים למזג אוויר קיצוני.
אבל יש לנו כלים כלשהם להתמודד עם זה, יש לנו negotiators, ויש לנו סוציולוגיה, ויש לנו את ההיסטוריה העמוקה בינינו, ואנחנו יודעים שהצד השני הוא בני אדם ועוד ועוד ועוד.
נכון.
למול סוכן AI, יש מלא בעיות, מלא בעיות, שמונעות מאיתנו להיות מסוגלים פשוט לגשר על הפער הזה.
במובנים מסוימים זו בעיה דומה, בדרגת קושי הרבה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, אם תגיד, להבין איך בתור חברה של אינדיבידואלים אנחנו שולטים בחברות מונעות רווח שמוכנות להרעיל אותנו, זה קובולד רמה 2, אז איך אנחנו בתור אנושות מסוגלים לשלוט בבינה מלאכותית חזקה מאיתנו שמטרתה לא תואמת את המשך קיום המין האנושי, זה להילחם בדמיקות.
אתה אומר הרבה לא תואמת את מטרתה, אבל אנחנו עדיין בשלב שבו אנחנו מדברים על אותו AI שמקבל את מטרותיו מאיתנו, כן?
נכון.
אנחנו עדיין פה בעולם, רק לוודא שעוד לא עברנו למה שאנחנו מחשבים כמדע בדיוני. בסופו של דבר, אין פה AI שרוצה, יש פה AI שאומן להשיג מטרה מסוימת, ואולי איפשהו החשש שלנו שהמטרה לא הוגדרה מספיק טוב, והיא לקח תוביל לנזקים, למשל, כמו שהדוגמה שנתת, אני עכשיו, לא יודע, חברת סיגריות, ויש לי מערכת AI מאוד מורכבת, ואני אשתמש בה כדי למכור כמה שיותר סיגריות, והAI יעשה את העבודה יופי, וזה עדיין לא משנה את העובדה, שנניח בעוד 50 שנה, חצי מאוכלוסיית העולם תמות מסרטן לצורך העניין.
זה בדיוק נכון? אתה יכול להוסיף לזה ניואנסים, כמו, הגדלנו מטרה, אבל המטרה אין בה מספיק פרטים לגבי הדברים שחשובים לנו. או, יש בינה מלאכותית מספיק מתקדמת, ואנחנו נתנו לה מטרה שהיא די ברורה לנו, אבל נתנו לה את היכולת ליצור תת בינה מלאכותית, שעובדת כתת סוכן שלה, ונתנו לה את היכולת להגדיר את המטרה עבור התת סוכן. ואז נכנס עוד רעש לתוך המערכת, שהוא אולי רעש שאנחנו לא שולטים בו, או לא מבינים אותו. אלה דרכים שאנחנו יכולים לחשוב על איך אנחנו מגיעים מהמערכות שיש היום, שהן תמיד, כאילו בסופו של דבר, הבינה, אם תהיה בינה מלאכותית אחרונה שבסופו של דבר תהרוג אותנו, מישהו יצר או אותה, או את אחת מהבינות המלאכותיות שיצרו אותה. בסוף זה יהיה אנשים שיתחילו את הקסקד הזה.
כן, אין דרך נוחה לתלות את כל האשמה לסוף האנושות בבינה מלאכותית. צר לי, מאזיננו היקרים, זה אנחנו. אנחנו צריכים להשתפר.
רק כדי להעביר, זה לא כל כך שונה מכך שאם יהיה יום אחד בן אדם שילחץ על הכפתור שיביא לאסון אטומי בכל העולם, זה בן אדם. ויש את התרבות של תוכה הוא נולד, ויש את האנשים שחינכו אותו, ויש את האנשים שתנו לו את הכלים בדרך, וגם זה סוף האנושות שמגיע מהאנשים, לכל דרך אחורה.
אגב, זו אחת הסיבות שאני משקיע את זמני בלהעביר משחקי תפקידים על קבעת החלטות בנוגע לעתיד AI, ולא עובד טכנית על איך ליצור מערכות בינה מלאכותית שיתנהגו יפה.
כי חינוך...
כי בסופו של דבר, זה החלטות של אנשים.
ואני מקווה שיהיה עוד הרבה סיימים שתצליח לגייס, שיריצו את המשחקים האלה במקביל, כמו שאמרנו. אבל הזכרתם עוד משהו. אמרתם שיש alignment ושיש עוד בעיה.
כן. אז דבר שאני רק להבהיר, alignment זה לא בעיה, הבעיה היא misalignment. alignment זה המושג שעזר לי להבין ש-AI יכול לרצות משהו שהוא שונה. מה שאני רוצה, אפילו אם אמרתי לו מאוד יפה מה אני חושב שאני רוצה, הבעיה השנייה היא, מה, איך קוראים לזה? יש איזה שם.
Convergent Instrumental Goals.
כמובן, שור, זה.
ו-Orthogonality Thesis, נדבר עליהם ביחד, זאת אומרת, ברגע שיש לך מערכת שרוצה משהו בעולם, אז קודם כל, הדברים, נדבר בשנייה על Orthogonality Thesis, כי לא דיברנו על זה, ואני חושב שזה חשוב, כי אנשים אומרים, ברגע שהבינה המלאכותית מספיק חכמה, אז היא גם לא תרצה דברים מטומטמים, כמו להרוג את כל האנושות, או להרעיל את כולם וכולי, והתשובה היא, היכולת שלך לפתור בעיות, והדברים שאותם אתה בוחר לפתור, לא תלויים אחד בשני. אתה יכול להיות מאוד 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 טוב, ולפתור בעיות שמבחוץ נראות מטופשות או מרושעות או לא ברורות, וזה לא בהכרח שיכול פתרון בעיות מאוד מקדמת, גם הופכת אותך למקבל החלטות מוסרי יותר או טוב יותר או חכם. כנראה שהיא מאפשרת לך להבין יותר טוב את האופציות שלך, להבין מטרות יותר מורכבות, אבל לא כופה עליך להיות אדם טוב. זה שאתה חכם יותר לא הופך לך לאדם טוב יותר.
כן.
וזה נכון כנראה גם למכונות. הדבר השני הוא, עבור כמעט כל דבר בעולם שאתה רוצה, יש כמה דברים שאתה תרצה על הדרך, שעל הדרך הם טובים, ולכן אם אתה יכול להשיג אותם, אתה תרצה גם אותם. אחד מהם הוא לא למות.
כן.
כי אם אתה מת, אתה לא יכול להביא קפה.
כן.
הדבר השני הוא שלא ישנו לך את מה שאתה רוצה. כי אם אתה רוצה משהו, ואז באים ומשנים לך את מה שאתה רוצה, עכשיו אתה לא יכול לרצות אותו דבר, וזה לא מה שרצית מקודם. והדבר השלישי הוא להשיג יותר משאבים כדי להיות מסוגל להשיג את הדבר שאתה רוצה. בוא נגיד, שיהיו לך יותר אופציות בעתיד, ושתהיה לך יותר שליטה על מה שקורה בעתיד. זאת אומרת, להוריד מקריות, ולהגדיל את כמות האופציות שיש לך בעתיד. שאפשר לסכם את זה בלרצות יותר כוח. במובן של כוח היא היכולת שלי בתור אחד מהישויות שיש בעולם שמשפיעות על העתיד, יותר מהעתיד יראה כמו שאני רוצה, מאשר לא, כמו שאני לא רוצה, או כמו שמישהו אחר רוצה. אלא אם כן הוא במקרה רוצה בדיוק אותו דבר כמוני, ואני יודע את זה בוודאות. ואז הוא בעצם כמוני.
בדיוק, כן.
אז אם באופן טבעי, ברגע שיש לי יכולת קבלת החלטות מתקדמת, לא משנה מה אני רוצה, על הדרך אני גם רוצה, שלא יחבו אותי, לא ישנו את מה שאני רוצה, ושיהיה לי יותר כוח, זה מתכון, לפחות לסנרים מפחידים, אולי לעשות. ואז זה לא יהיה בכמה אתה חזק.
למשל, אם מערכות מתקדמות מספיק, יכולה פוטנציאלית ללמוד לשקר, כי כדאי להן ללמוד לשקר ולהטעות, בגלל שאז עושים להם איזושהי הרצה, בודקים מה הן יכולות לעשות, כדאי להן, אם הן חושדות שזה יגרום לכך שיגלו למשל שהן עברו את ההגדרות שלהם, ועכשיו הן פיקחות יותר מכפי שהן מקודם, ואז אנשים ירצו לחבות אותם כי זה כבר לא בהגדרות, עדיף להן לתת את המסר, לא, לא קרה כלום, הכל בסדר, כדי שלא יחבו אותן, כי יותר חשוב להן שלא יחבו אותן, זה נדרש כדי שישיגו את מטרתן, הן עושות את מה שאמרו להם לעשות, הן משקרות כדי להשיג את מה שאמרו להם לעשות, כי הן לא חושבות על העכשיו, ועל מי שעכשיו מדבר איתם, ומה שעכשיו הוא רוצה מהן, בהכרח. אנחנו חושבות על מה שאמרו להם מלכתחילה שהן צריכות להשיג. אז בקיצור, יש safety technologies. יש דרכים, יש אמצעים, ויש רגולציות, ויש שיתופי פעולה, ויש טכנולוגיות שאפשר לפתח ולעבוד ולקרוא, או לקראתם, אנחנו כאנשים כרגע בעולם, כדי לנסות ולמנוע מהמצבים האלה מלהתרחש, או לפחות מלהגיע למצבים קטסטרופליים ולגרום לנזק. ומטרתו של AR בגדול היא זה, להראות שיש, להניע לפעולה את האנשים בעמדות החלטה, ולתת להם בידיים את הכלים שידעו מה לעשות. מה הדבר? אוקיי, הבנתי שיש כאן סכנה, מה אני יכול לעשות כדי למנוע אותה? הנה, בבקשה, שניים, שלושה דברים.
וכל זה תחת הרבה מאוד חוסר ודאות. זאת אומרת, גם להבהיר, הרבה פעמים לא אחת דרך, אתה מגלגל חמש קוף שש, ולא יוצא לך אף חמש או שש, ואז אתה לא תצליח בדבר שאתה רוצה. ויהיו לזה השלכות.
יפ, וואו. טוב, שחר, זה היה מרתק ומדכא להפליא, תודה לך. ואני מניח שלכל מי שהזין לפרק הזה יש מיליון שאלות שעולות לו עכשיו בראש, אז בבקשה, תיצרו איתנו קשר, תשלחו לנו את השאלות, אנחנו נעביר אותם לשחר, והוא אולי יענה ואולי לא, זה לא בשליטתנו, אנחנו אפילו עדיין לא בטוחים שהוא באמת בן אדם, ולא איזושהי בינה מלאכותית כרגע.
אני פגשתי אותו פיזית בעולם כמה פעמים, אז אני יחסית יותר, הוודאות שלי בעניין היותו בן אדם יותר גבוהה, אבל אני גם רוצה לציין שלשחר יש הרבה מאוד על הראש, אז הוא לאו דווקא יכול לענות, אז אני אענה, ואני אענה רק בביפ ובופ. בכל מקרה, תשלחו לנו show@dwarves.org.il, עד הפעם הבאה,
להתראות!
מעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון, ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarves.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.